בוקר טוב רבותיי, מה שלומכם? שמח שאתם פה. תשמעו, שבוע שעבר דיברנו על ממלכת עשה והערכנו וכל זה, וככה בהזדמנות הגדולה וגם בנפילה הגדולה, ואיפשהו ישב לי מאחורה שיש רפואת ניסים נתנאל בן יפה, בעזרת השם. אני מכיר אותו. תזכיר לי מה ביקשתי שתזכיר. הנה בדיוק, כן, הנה, זה בסדר גמור. ואני זכרתי שראיתי פעם איזה מאמר על מלכות עשה. כלומר, לימדתי פעם את הסוגיה הזאת באיזשהו מקום, ואחרי שלימדתי מישהו, אחד המשתתפים, הפנה אותי לאיזה מאמר, ולא זכרתי איפה. ואז עליתי לספרייה, באותו יום, אומר לכם, שבוע שלום שלישי עליתי לספרייה. יש בספרייה כל מיני מדפים פה, בספרייה של המכון, מדפים של כתבי עת, מדפים בכלל כאלה נידחים, לא, בכלל לא, בעזרת נשים יותר, עוד לא כך מסודרים. שלחתי את היד סתם, לקחתי ספר, בום, נפלתי על המאמר. של הרב בן ציון קריגר, שליטה, שנכתב לעילוי נשמת אביו מורו רבי אלימלך בן רבי צבי, אני לא אתפלא אם היום בטח זה היורצייט שלו או משהו לפי מה שקורה כאן. זה לא, זה כתב העת מרחבים, הוציאו את זה, מרחבים וו. זה הביטאון לתורה והוראה של מכון מרחבים פה שבירושלים, כאן מקרית משה. יש כאן כל מיני מאמרים של זה, ביניהם בתנ"ך, ובול, טק, נפלנו על המאמר הזה. אז יש פה כמה דברים חשובים מאוד שכדאי להוסיף אותם כמובן. בסך הכל, כמובן, הכיוון הכללי הוא זה, ההחמצה הגדולה. אבל יש פה הערה אחת מאוד חשובה. הרי הפרק מתחיל, הפרק שלנו של עשה מתחיל בשנת, כלומר כל המהלך הזה שאנחנו דיברנו עליו, בעיקר בדברי הימים, אני מזכיר לכם, מה? בואו גם נפתח את התנכים ונתאפס. בדברי הימים, בית פרק תצזיים. בשנת 36 למלכות עשה, עלה באשה מלך ישראל על יהודה, ואיבן את הרמה לבלתי תת יוצא ובא לעשה מלך יהודה. כלומר, אני מזכיר לכולנו שיש כאן איזה מין כאילו בילדאפ כזה שנמשך המון המון זמן, עשה, יש לו עוצמה אדירה, יש מסביב מלחמות של הגויים בינם לבין עצמם, ועשה בעצם קורת ברית וכו' וכו', הכל 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 בעצם הולך לכיוון ייחוד הממלכה. באשה עושה כאן איזה מין תגובת ייאוש כזאת, מנסה לבנות את הרמה, וכאן הטעות של עשה שהרחבנו עליה בשיעור שעבר. רק הוא מביא כאן את המדרש החשוב כל כך. המדרש אומר, בשנת, חז"ל בסדר עולם רבה, בשנת 36 למלכות עשה עלה באשה על יהודה ואיבן את הרמה. אי אפשר לומר כן! אי אפשר. מדוע? והלו עשה קבר את באשה בשנת כ"ו למלכותו. כשעושים את החשבון של השנים, אז כשעשה המלך בשנת ה-26 למלכות עשה, באשה כבר מת, ובמקומו עלה אחאב כבר כמדומני. מה? מי? אלא מה תלמוד לומר בשנת ל"ו? כנגד ל"ו שנה שנתחתן שלמה במלך מצרים, וכנגד 36 שנה שנגזרה על מלכות בית דוד שתחלק, ובאחרונה עתיד, עתידה שתחזור להם, וכנגד ל"ו שנים שנגזרו על גזרה על מלכי ארם להיות שטנים על ישראל, ובאחרונה ליפול ביד מי דוד. לכך נאמר בשנת 36 שנה למלכות עשה. כלומר, המספר 36 הוא מספר קוד. הוא לא השנה הכרונולוגית, אלא הוא מספר קוד, והוא מספר קוד שבמדרש הזה גם מתאר למה הוא קוד. כלומר, בעצם, המדרש כאן הוא חזק כאן בסדר הרבה, ובעצם פותחים פה את התמונה. הסיבה שנגזרה גזרת הפילוג על ממלכת בית ישראל, גם בגיטין הגמרא אומרת את זה, שבשעה שנשא שלמה את בת פרעה, ירד גבריאל ונעץ חרב בים, ועלה ממנו סרטון שעליו נבנה כרך גדול של רומי. כלומר, ההתחתנות של שלמה עם בת פרעה הייתה אירוע דרמטי מאוד מאוד, שהיה לו השפעות אפילו קוסמופוליטיות. כלומר, בעצם התברר שבגלל הדבר הזה עתידה להיות אימפריה אחרת שתמלוך בכיפה. בכלל בימי בית שני, אבל עוד לפני כן, בימי בית ראשון, הניסיון זה ששלמה הלכת על כל הקופה. ולשנות כאן את כל המרחב התרבותי כולו, מכוח בית המגיע שהוא בנה, הניסיון הזה בעצם הוא זה שהוליד את הצורך לפלג את הממלכה. בגלל שהניסיון הזה לא צלח, כפי שהערכנו בפרקים על שלמה, ובגלל שהיה צריך כאן להרגיע את כל הסיפור, אז יש כאן צורך לפלג את הממלכה, וזה אותם שנים. 36 שנים פה, 36 שנים שם, ממילא 36 שנים שמלכי ארם הם שטנים על ישראל, לכך נאמר, בשנת 36 למלכות עשה, היא שנת 36 לשלמה משמת. זה 36 שנים מי שמת שלמה, ובמקום אחר ראיתי שהם ידעו את זה. ידעו את זה, שצריך לספור 36 שנים מזמן מיתת שלמה, זמן של תיקון, כמו שהמספר 70 שנה היה ידוע. היה ידוע, 70 שנה בגלות בית שני. יש מספרים שהם ידועים. יש תו שנחת, זו שנה שהייתה ידועה, בין המקובלים, כשנה שצריך לקרות בה, להתרחש בה משהו. יש מספר בספר דניאל, 1350 שנה, בספר דניאל מופיע איזה מספר, גם כן. יש, אז שם זה היה ידוע. 36 שנים יעברו, ובזמן הזה, והתנך אומר, הוא בשנת 36 שנה למלכות עשה, ממות שלמה, המספר הזה 36, שהוא, כולם מכירים את המספר הזה. לנו זה נראה מספר אנונימי, אבל שם כולם ידעו. אמרת 36, מיד הבנת מה הכוונה. אמרת 36, זה השנים ששלמה היה נשוי לבת פרעה, זה השנים ממות שלמה עד עכשיו, זה הכל. יש משמעות למספרים, יש משמעות. הזכרנו את זה בזמנו ש... זה שמעתי מדוקטור מיכאל אבולפיה, שהשנה, שנת תשע"ב, היא שנת ממהיל שחרור ירושלים, ושנת סמך ג' הייתה רובה, עד יום העצמאות, הייתה סמך ג' למדינת ישראל, וכל המספרים האלו, סמך ג', ממהיל ועין ב', זה הכל שמות של השם יתברך. יש שם בן ממהי, שם בן סמך ג' ושם בן עין ב'. שנה מיוחדת, כונס לתוכה את כל שמות השם. אנחנו רואים שבשנה הזאת קוראים הרבה מאוד התרחשויות, קוראות הרבה, נכון, בפנים, בחוץ. כל שנה היא מעניינת כאן, אבל... אז יש מספרים שהם מספרי קוד. 36. יפה, אז זה דבר אחד. עכשיו אני רוצה עוד הערה אחת כאן שהוא מביא דבר מאוד מאוד יפה. הוא גם כן הולך כאן במהלך שהזכרנו שהמלחמה של עשה נגד זרח הקושי, הרי אנחנו רואים שזוכרים בפרק ט"ז, יש שקט דממה, עשה מצליח בצורה בלתי רגילה, מסביב יש מלחמות, ופתאום יש איזו מלחמה שהיא כאילו לא קשורה. פתאום מגיע זרח הקושי עם איזו מלחמה אדירה, ו... אז זה נראה כאילו לא קשור, גם אנחנו הלכנו בכיוון הזה, וגם הוא כאן יודע שזה לא עונש, המלחמה תהיה להפך, זה סוג של איזה מלחמה שבעצם נועדה להעצים מאוד מאוד את הכוח של עשה. יש מלכים שלבד הם כאילו לא יכולים, הם צריכים לקבל איזה ירושה. אז המלחמה עם זרח הכושי בעצם נועדה לתגבר מאוד מאוד את השלל ואת הכוח הכלכלי של עשה, כדי שבאמת הוא יהיה מסוגל להרים את הפרויקט הכלכלי הזה, כי זה גם פרויקט כלכלי, לאחד את הממלכה צריך גם פתאום התקציב שלך, הכל גדל. אז כדי להצליח להרים את הפרויקט הכלכלי הזה, וכדי להיות באמת המעצמה, אחרי שעשה מנצח את זרח הכושי הזה, האימפרטור הענק הזה, אז באמת מי יכול עליו? הוא עכשיו המולך בכיפה. בדיוק, יש ברירה, נכון, יש עכשיו 30 שנה למלחמת האי, ש... נכון. לכו פשטי ידיכם בגדוד, זה... הזכרת כאן סוגיה מעניינת של... יש שם לגמרא המשך, זה גמרא בברכות וגמרא בעירובין. מיד. מיד, נועצים באחיתופל, נשאלים בסנהדרין ויועצים בהורים בתומים. למה? מה זה כל הנועל הזה? כמו שהזכרת. אז יש בזה כמה מקורות, הרב גרשוני, יש לו ספר משפט המלוכה, הוא מבאר שם את הסדר הזה. באים לדוד, אומרים לו, יש חמש סוגי מלחמות בעם ישראל. טוב, זאת השאלה שלך, תזכירו לי אחרי זה, אוריה, אתה אחראי פה על הזיכרון ההיסטורי, לחזור חזרה לשיעור. יש חמש סוגי מלחמות בעם ישראל. דרך אגב, רובה מרוכזות בשתי פרשות וחצי, בספר במדבר. יש מלחמת, מה שנקרא, עזרת ישראל מיד שר. עזרת ישראל מיד שר. שבאים לתקוף אותנו. יש מלחמת נקם, כמו במדיין. יש מלחמת כיבוש הארץ. יש מלחמת עמלק, שזה דין אחר. ויש מלחמת כלכלית. מה שאתה קראת, מלחמת יש ברירה, מלחמה כלכלית. בכל סוגי המלחמות, בעצם אין בעיה לצאת. עזרת ישראל מיד שר, באים תוקפים אותך. אתה חנו, אתה יוצא, פיקוח נפש, כולם יוצאים. קלה חתה מחדרו, קלה מחופתה, שט, החוצה. בסדר גמור. מלחמת נקם, שמשה הוציא למדיין, זה מלחמה מאוד מיוחדת. צריך נציגות מכל שבט בעם ישראל. נכון, להיפקד אלף למטה, צריך טהרה מאוד מאוד גדולה, כי זה מלחמה, בכלל נקמת השם את המדיינים, לא נקמת בני ישראל. יש כאילו, אנחנו נציגים של קודש הבריחו. מלחמת כיבוש הארץ, זו מלחמה שבירושלמי יש מחלוקת האם היא נקראת חובה או מצווה, על כל פנים זאת מלחמה שיש מה לדון בה, זו ודאי מלחמת מצווה, אבל מלחמת מצווה כזאת של ירושת הארץ, היא מלחמה שאפשר לתכנן אותה, אפשר, זה, לא תמיד כולם יוצאים אליה, וכן זה הדרך, אבל המלחמה, ומלחמת עמלק היא ודאי מלחמה היא מלחמת נקם, אבל לא מלחמת נקם כמו מדיין, שזה סביב אירוע, מקום, אלא זה מלחמת נקם בכל העולם. צורך העניין מדינת ישראל, אם היום היינו יודעים שהעמלק נמצא בדרום אמריקה, היו צריכים לשלוח כוח צבאי לדרום אמריקה להרוג אותו. צורך העניין. אוקיי. עכשיו, מה זה המלחמה שאתה דיברת עליה? מלחמת, באים לדוד, אומרים, תשמע, היה לנו כסף, טוב, אין כסף, יאללה, לכו תפשטו בגדוד. אז זה לא פשוט. כלומר, כאן נכנסנו לתוך הטווח הזה, שבו מלכים יוצאים למלחמות בגלל שיקולים כלכליים. שיקולים כלכליים, המלך רוצה עכשיו להרחיב את התקציב שלו, רוצה להרחיב, זה לכבוש שדות נפט, הוא פורס, יוצא למלחמה. מי יתיר? מי יתיר לך לסכן חיי אדם בשביל להגדיל את שבחה, את ממונך, את העוצמה הכלכלית שלך? זה לא ברור שזה מותר למלך. אחד הניסים שמדברים עליהם, לא ניסים, אחת הטעויות האסטרטגיות של היטלר במלחמת העולם השנייה, זה שהוא הפסיק את ההתקפה, את מבצע ברברוסה, הוא הפסיק את ההתקפה לכיוון מוסקבה, כי הוא חמד את שדות הנפט והגז בקווקז. הוא שבר את המתקפה, הלך לשם, עד שהוא גמר שם, לרוסים כבר היה קצת זמן להתארגן, הגיע החורף, הגיע זה, הוא כבר נשברה המתקפה. אז, אבל הוא חמד אותם, כי היה צריך מרבצים. כל מה ש... אז מי יתיר? תשובה, באמת אף אחד לא יתיר. כשמלך רוצה לצאת למלחמה על רקע כלכלי, יש סדר יציאה למלחמה. קודם כל באים למלך, המלך אומר, כן, סיבה, אני רוצה לצאת למלחמה. בסדר גמור. אז הולכים לאחיתופל קודם כל. אחיתופל זה מבחינתנו תוכנית מבצעית. בסדר, המלך רוצה לצאת למלחמה, מי אמר שזה בכלל אפשר? יש לך מספיק כוח? מספיק כוח אדם? מספיק צבא? האויב הזה, הוא אפשר בכלל לנצח אותו? אי אפשר לנצח אותו? המחיר שתשלם הוא מחיר כדאי בכלל, כי כל מלחמה היא גם במחיר כלכלי. נגיד שאחיתופל אומר, יש תוכנית מבצעית. יועצים בסנהדרין, הרמב"ם אומר בהלכות מלכים שההיוועצות בסנהדרין זה בעצם בדיקה של מצב האומה. האם בכלל האומה מסכימה? היא תלך אחריך. אתה אולי המלך רוצה, אבל מי אמר שהעם רוצה? הסנהדרין זה בעצם הקול של העם. קולו של העם, יושבים החכמים, אומרים, רגע, רגע, המלך הזה רוצה למלחמה. מי אמר שאנחנו בכלל, מי אמר שיש בכלל הסכמה? אם באמת הם בודקים, רואים שהמצב הכלכלי הוא כל כך קשה והסיבות הן מוצדקות, אומרים למלך, נותנים לך אישור 40 קילומטר, כאילו, לצורך העניין, משהו כזה. הם, במקרה הזה שהזכרת, יכול להיות ש... נדמה לי שהרב גרשון עושה את החילוק הזה שם, שדילגו על הסנהדרין כי העם הגיע מלמטה, הדרישה הגיעה מלמטה, כבר אנחנו, אין לנו מה להתפרנס. אבל אם זו יוזמה של המלך, אז הוא חייב לעבור דרך הסנהדרין. ממתי המלך צריך לקבל אישור מסנהדרין לצאת למלחמה? תשובה, במלחמה כזאת, שהיא מלחמת רשות גמורה, צריך פיקוח של הסנהדרין. כי אחרת כל מלך, לפי השיגעונות שלו, יוציא את העם למלחמה, ויהיו כאן הרוגים ופצועים. על מה? על כסף? יפה. אז נשארנו עם שאלה, למה צריך תורים ואטומים? אם אחיתופל אישר והסנהדרין אמרו שזה מותר, אז מה צריך את ההורים והתומים? תשובה, ההורים והתומים נועדו כדי לבדוק שאין קטרוג על עם ישראל מכיוון אחר בכלל. כלומר, יכול מאוד להיות שעכשיו צריך לצאת למלחמה בצפון, ואתה תנצח, והאויב הזה גם אפשר לנצח אותו וכו' וכו', אבל בדרום מישהו עובד לעבודה זרה, פתח שם איזה כנסייה קטנה. והדבר הזה מהווה קיטרוג על כל עם ישראל. אז ההורים והתומים יגידו לך, תשמע, אי אפשר לצאת למלחמה בצפון, כי בדרום יש איזו בעיה, כמו עם אחן, כמו ב-I. שה-I זה ודאי מלחמה צודקת, והתוכנית הייתה צודקת, והכל בסדר שם. אבל אחן לקח ביריחו בכלל. אז כיוון שלקח ביריחו, אז היה גזרה על העם בבית. זה סדר יציאה מלחמה, כיוון שהזכרת, אז התייחסנו לזה. כל פנים, הוא אומר, זה לגבי, אני חוזר חזר על זה שלנו, מלחמת זרח הייתה חלק מההכנה של הסל הפרויקט הגדול, כמו שחזל אומרים, דרך אגב, על, על המן. חזל אומרים, בעצם יש איזושהי נקודת הסתכלות כזאת, שכל הסיפור של מגילת אסתר היה, כי מרדכי לא היה מסוגל לבד להרים את הפרויקט הכלכלי של בניית בית המקדש. זה פרויקט כלכלי אדיר. נכון שכורש נתן להם סמכות לגבות מיסים לבד. אבל זה מסכנים היהודים, כאלה דרוישים, וגלו, אין להם כסף. כל אחד שם בקופה הכחולה שם איזה שקל וחצי, איזה לירה. מזה אי אפשר לבוא בית המקדש. אז סביב הקדוש ברוך הוא את כל הסיפור של המלחמה עם עמלק, המלחמה עם המן, כדי שעושרו של המן, שהיה אחד מעשירי העולם, לשלושה חלקים נחלק עושרו של המן, ושליש לבניית בית המקדש. כלומר, בעצם מזמנים לך פה מלחמה כדי שיהיה לך, שיהיה לנו, יהיה כוח לעשה, לכן למרדכי, אחריו, להיכנס לבניית בית המקדש. אבל הוא מביא כאן, מה? נכון, כן, לא עשינו את המלחמה, נכון, נכון, אבל יש בזה משהו. צוללות, כן? אבל הוא מביא כאן עוד משהו מאוד מאוד יפה, הוכחה מדהימה בעיניי, אני חייב לשתף אתכם בדבר הזה. הרמב"ן בספר בראשית, הרי יש לנו פסוק, כי אלף שנים בעיניך, כיום אתמול כי יעבור. כל יום בספר בראשית מקביל לאלף שנים בהיסטוריה. ואפשר על הידיעה הזאת לעשות המון המון חשבונות. ממש המון חשבונות, זה דברים יוצאים שם מדויקים. אחד החשבונות הידועים זה החשבון של הגאון מווילנה, אתם מכירים אותו? לא מכירים? אני לא אעשה לכם את כל החשבון פה, אבל תבדקו אותי, אחר כך תראו שזה יוצא מדויק. בסדר? כשמחלקים אלף שנים לימים, יוצא שכל יום, מבחינת השעות שלו, כל שעה היא 41.8 שנים. כל שעה. אז הגאון מבין לעשות את החשבון, הגמרא בסנהדרין אומרת שאדם הראשון, הוא נברא לא, נברא בתהליך. שעה ראשונה הוא צבר אפרו, שעה שנייה הוגבל, שעה שלישית, שעה רביעית. ככה הגמרא אומרת בסנהדרין, שעה חמישית קם על רגליו. ככה הגמרא אומרת. שעה שישית קרא שמות. אז הגאון הבין לעשות את החשבון. אדם הראשון זה אדם, אתם קוראים אדם, כנסת ישראל. מתי כנסת ישראל תקום על רגליה? היא שוכבת בגלות, מעולפת, בקבר. שעה חמישית צריכה לקום על הרגליים. מתי זה שעה חמישית של יום שישי מבחינת שנות ההיסטוריה? אז יש לנו חמישה ימים זה 5,000 שנה, הלילה בין חמישי לשישי זה עוד 500 שנה, נכון? 41.8 או 3, לא זוכר, 8. 41.8 כפול 5 זה יוצא 208.3, זה יוצא 5,708.3. כלומר, בשנת 5,708, בשליש הראשון של השנה, שסופרים את השנה מאיזה חודש? ניסן למלאכים, האדם יקום על רגליו. עוד לא ידבר, עוד לא יקרא שמות, עוד לא יברך, אבל יקום על רגליו. מה זה שנת 5,708? אלפים תשח"ט. זה רמז מהגאון מווילנה. עשה אותו לפני 200 שנה. כן? תעשו את החשבון, ככה זה יוצא. אלפים תשח"ט, בשליש הראשון של השנה, קם על רגליו. קמה ונהיית מדינת ישראל בחודש אייר. אם אתם רוצים להמשיך את החשבון, אז גם ראיתי שהרב שמואל אליהו בשבוע שעבר עשה שיעור על הרבה מאוד מהדברים האלו. אבל אם ממשיכים את החשבון, אז עוד 40 ו... אם אנחנו לוקחים עוד 41 שנה נקודה הזה, הם מגיעים לשנת תו שינון. תו שינון בגמרא בסנהדרין זה קרא שמות. קרא שמות זה בעצם התחיל להתעסק עם המהויות. תנסו להיזכר ותראו שבתו שינון, תו שינון א', כל הסוגיות שאנחנו כרגע עסוקים בהם עכשיו, התחילו אז. התחילו שם. עד תו שינון הייתה איזו תמימות, ודאות בצדקת הדרך, מאוד מאוד ברורה. יצא לי עכשיו לשבת בבית, אני ממליץ לכולכם לראות עכשיו דובר צהל שחרר סרט שעשו על מלחמת לבנון הראשונה, נמצא שלו בגליל, סרט של דובר צהל שנעשה בשנת 83, סרט של שעתיים כמעט, כדאי מאוד לראות, במיוחד למי שהיה אז בתקופה וקצת זוכר את האנשים ואת הזה. סרט מאוד מאוד מעניין, סרט של דובר צהל. אבל מה שאותי תפס, מלבד ככה את מהלכי הקרבות וכל הגבורת עם ישראל, זה התמימות. גם כולם מדברים שם בכזאת ודאות בצדקת הדרך, שהיום אתה כבר לא שומע אותה, לא מקצינים ולא מאף אחד. לא שלא מאמינים, אבל צורת הדיבור הייתה אחרת. צורת דיבור של... זה ממש, זה כאילו זה, זה הקצה האחרון של התמימות של והוודאות שאנחנו כאן צודקים ואין פה מחר מה לדבר, ויש את הערבים ויש אותנו ויש את הים. בלי כל המורכבות וכל הזה והמוסדו קיום וזה, כל הבלבולים שאנחנו נמצאים בתורה. כל הדיונים על המהויות התחילו משם. תשנ"א, מכיוון אחד, נפילת רוסיה הקומוניסטית. ממילא הגעת מיליוני עולים מרוסיה כאן למדינת ישראל יוצרים פה איזשהו דיון זהות עמוק מה זה מדינת ישראל. כן, פתאום בפעם הראשונה מגיעה לכאן אוכלוסייה שאין לה שום זיקה למסורת, היא לא מסורתית בכלל, כלום. 70 שנה של ניתוק, זה מיד מעלה שאלות זהות, מי הוא יהודי, גיור, קבורה מחוץ לגדר, בתוך הגדר, איך מגיירים, כל השאלות זהות שאנחנו מסוכים בהן, שאלות של בעצם קרה שמות, הכל תוצאה של העלייה הזאת. לפני כן זה לא היה דיון רלוונטי, היה מי הוא יהודי. נכון שהרבי מלובביץ' ראה, צפה את העתיד, והבין שזו סוגיה עקרונית ועורר על זה כל הזמן, אבל מבחינה פרקטית, פעם בזה חמש שנים היה מתעורר איזה דיון על איזה זוג שחצי גיור כזה, לא היה, זו לא הייתה סוגיה רחבה, אבל פתאום נפרצו כאן שערי העלייה. מגיעים לכאן מלא מלא יהודים, איך, כאלה שאבא שלהם היה יהודי וזה, מי, איך מגיירים, מה זה, מי אנחנו, מה אנחנו? זה מכיוון אחד. מהכיוון השני, 91-92, ועידת מדריד, יצחק שמיר הולך לזה, התחלה, הניצנים של טרום הסכמי אוסלו, כן, יצחק רבין עולה לשלטון ב-92, כל העניין של הזהות שלנו כאן בתוך מדינת ישראל, מה אנחנו, מי אנחנו, רוצים, לא רוצים, את השטחי יהודה ושבדה שרוצים, כן, הבירור הפנימי הזה ביחס לזהות העצמית שלנו, זה קורה טק, בשעה הבאה קרה שמות. אנחנו כבר מתחילים להיות מוארים מקדושת השבת וכן על זה הדרך. אז זה, עכשיו, אז זהו, אז הכל היה בגלל הרמב"ן הזה, אנחנו היום בשיעור על הרמב"ן. אז הרמב"ן עושה את החשבון. הרמב"ן מדבר על באלף הרביעי, האלף הרביעי הוא אלף מאוד מיוחד, הוא מקביל ליום הרביעי. מה נברא ביום הרביעי? מה? מה ברא השם ביום הרביעי? את התנינים? דידיה, מי הגננת שלך? מה? מאורות, כן. תנינים זה ביום חמישי, דידיה. יום רביעי זה המאורות הגדולים. האמת שזה לא... ידידיה, זה לא רק את המאורות ביום רביעי. למעשה, מה שהקדוש ברוך הוא ברא ביום הרביעי זה את הזוגיות. את הזוגיות! את הזוגיות. כי עד היום הרביעי הקדוש ברוך הוא עסוק רק בלהפריד. להבדיל בין האור לבין החושך. להפריד בין המים התחתונים למים העליונים. להבדיל בין הים לבין היבשה. כל הבריאה היא מהיום האחד, מהמשבר של היום האחד, היא רק עסוקה בלהפריד. היום הראשון שנבראה בו זוגיות שלא הצליחה, דרך אגב, זה יום רביעי, שהקדוש ברוך הוא ברא בו את שני המאורות, למשול ביחד, להעיר ביום ובלילה, ולכן מכיוון שיש כאן זוגיות, הוא נתן להם גם ממשלה, וזאת זוגיות שלא הצליחה. רבו, מי זה? צריך למעט מישהו? אני אומר במאמר מוסגר, זאת הסיבה העמוקה שהמשנה בכתובות אומרת, בתולה נישאת ליום הרביעי. ליום הרביעי, כי זה בעצם יום של זוגיות, ויש כאן כאילו ניסיון לתקן, יש זוגיות אחת שלא הצליחה, ואנחנו רוצים לעשות זוגיות שכן תצליח. לכן המשנה מכוונת שם. כל פנים, ביום הרביעי נבראו המאורות, אז זה יום שמח, זה יום של אור, הקדוש ברוך הוא בורא את המאורות. למה מקביל היום הרביעי מבחינת שנות ההיסטוריה? אומר לכם הרמב"ן, והיום הרביעי, זה הכל בתוך ציטוטים מהמאמר המקסים הזה של הרב קריגר, ביום הרביעי נבראו בו המאורות הגדול והקטן והכוכבים, ויומו באלף הדלת החל כאשר נבנה בית ראשון. היום הרביעי מקביל לבניית בית ראשון. עין בית שנה אחרי בניינו, עד אחרי הבית השני קוף עין בית שנה. כלומר, נקודת ההתחלה של היום הרביעי זה 72 שנה אחרי סיום בניית בית ראשון. זוהי נקודת התחלת היום הרביעי עד 172 שנים אחרי בית שני. כלומר, זה בעצם יום שכולל בתוכו את רוב ימי בית ראשון, את כל ימי בית שני ועוד קצת אחריו. והנה ביום הזה לכל בני ישראל היה אור, כי מלוא כבוד השם את הבית, והיה אור ישראל לאש על גבי המזבח, רבות שם כארי. עושה כאן הרב קריגר את החשבון, ואומר, כשנבדוק נמצא, ששנת 36 למלכות עשה, חלה בדיוק עין בית שנה לאחר תחילת בניין הבית. כלומר, היום הרביעי מתחיל בול בעשה. מתחיל בול בשנת 36 למלכות עשה. והיא שנת 3,000 לבריאת העולם. כלומר, אם היינו זוכים, ביום, עכשיו זה גם בדיוק סוגיה, מה הסוגיה? יש פה שני מאורות שלא מסתדרים ביניהם, מי יהיה גדול ממי, ירובעם או רחבעם, נכון? ואם היינו זוכים בשנת 36, למלכות עשה, שהיא לא 36 אלא היא בעצם 25, אבל היא בכל 36, אז המאורות האלה היו מתחברים להעיר מחדש, כמו שהיה צריך וכמו שהיה מתוכנן בבריאת העולם, והיה בעצם מגיע, היה אור גדול, אור חדש על ציון תאיר. ואז אור הלבנה, ככה הוא כותב כאן, והיה אור, אני קרא עליי כמה, זה ממש מקסים. ושני המאורות הגדולים היו הופכים למאור אחד גדול, ואור הלבנה היה כאור החמה, ושניהם שבעתיים כאור שבעת הימים, וכו' וכו'. וזה כמובן מתחבר למאמר שהזכרנו, שכל השביעים חביבים במלאכים עשה הוא המלך חביב יותר. כן, חבוד. של בעשה? אנחנו לא מבקרים את בעשה, אנחנו מבקרים את עשה.
לא, בעשה היא ברמה, במקום להתחבר. מה
הוא להתחבר? מה הוא היה? לא, בשיעור הזה לא דיברנו שום ביקורת על בעשה. באמת שגם אין שום ציפייה ממנו. הביקורת הייתה על עשה. אנחנו אמרנו שהציפייה מעשה הייתה שכשהוא רואה את בעשה, דופק את הסוס שלו, את הדפיקה האחרונה, בעצם עושה איזו צעד של יאוש, תמתין. תמתין, תן לו לעשות את משהו, זה יתפרק לבד.
אני רק ציפה שמלך ישראל יבוא ויגיד למלך יהודה, בוא אני מוותר על הצד
שלי. התנ"ך עשו יותר גרוע מזה. הוא לא מצפה כלום ממלך ישראל. הוא מחוץ למשחקים. זה מתפורר לבד. תסתכל, אתה עושה מה שאתה עושה, זה לא רלוונטי כבר, זה כבר קורה לבד. אתה כבר יצאת מהמשחק. הרי הזכרנו, בעשה, איך הוא עלה למלוכה, כי כן, אבא שלו הרג, קיצור, חבר'ה, מלכי ישראל, יצאתם לגמרי מהאיפוס. לא על בעשה. שני המאורות הגדולים, הכוונה, מלכות ישראל ומלכות דוד, כאילו רחבעם וירובעם, צורך העניין, שהתחברו חזרה. אבל זה ברור שבפרקטיקה, איך שזה קורה, הקדוש ברוך הוא מאיר, מאיר מאוד 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 את מלכות עשה, עד שזה יתבטל אליו. כאילו,
יש פה,
הייתי קורא לזה התבטלות. זה אולי אפילו יותר גרוע מכיוון, כאילו התבטלות חזרה אל מלכות עשה הגדולה. אבל בטח. כן. זה, אתה נותן כאן ידיעות קודמות על שבטי שכר וכל זה, אנחנו פה מסתכלים, חשוב מאוד שנזכור פה את הפרקטיקה, כן? בעשה, שאתה מדבר עליו, זה, הוא עלה למלוכה, אני מזכיר לכולנו, במלאכים א' פרק תדבר, הוא עלה למלוכה אחרי שהוא הרג את המלך הקודם, נדב בן ירובעם, תוך כדי קרב. בזמן שנדב הולך ונלחם בגיבטון עם פלישתים, בעשה קושר עליו קשר והורג אותו. זה האישיות. מאדם כזה, התנ"ך לא מצפה להרבה. אדם שבוגד בעצם בעם שלו, כאילו, כי כשאתה הורג מלך בזמן קרב, טוב זה לא עושה לחיילים, שכן, זה רק מעודד את האויב. אז והוא גם אחרי זה הורג את כל בית ירובעם וכו' וכו'. והוא בעצמו, כידוע, בעצמו היה הנביא יהוא כאן אומר לו, גם אתה מבעיר אחרי בעשה ואחרי ביתו. בקיצור, הוא הולך בדרכו של ירובעם וכו', וגם הוא מקבל פה קללות חמורות, אז צדיק הוא לא היה. אז לכן באמת, לשאלתך, אין, אני מרגיש, לתפיסתי אין שום ציפייה מבעשה. הציפייה מעשה, שקיבל את כל הנתונים להצליח, ובעשה עושה כאן איזה צעד של יאוש, והוא כאילו מגיב, והתגובה החמורה של בעשה, של עשה, שהוא הולך וקורת ברית עם בן הדד וכו' וכו'. אז בעצם, אם אני כאן, עכשיו, יש פה עוד קטע אחד חשוב במאמר, האמת שרציתי להתייחס אליו יותר בימי יהושפט, אבל נתייחס אליו כבר כעת. קשה מאוד, הלימוד בספר מלאכים, אני משתף אתכם בהתלבטות, הוא כל כך מעניין ומרתק, אבל גם מורכב, כי אתה אף פעם לא יודע מתי רגע לעזוב את מלכות יהודה ולחזור למלכי ישראל, מתי צריך כאן לאיזשהו ריקוד, כי אנחנו כבר צריכים לצמצם פערים. כן, בדיוק, סך אפילו משולש. אבל לפחות בהקשר הזה של עשה ויהושפט, חייבים להגיד כמה מילים שיקשרו אותם ביחד, בסדר? כי הם ממש יהיו אבן יסוד ללימוד שלנו בהמשך. יש מקום לראות את עשה ויהושפט כיחידה אחת. יהושפט הוא בנו של עשה, מלך צדיק, מלך צדיק, שגם כן עסוק בביאור עבודה זרה, אבל אולי קצת כמו שלמה ורחבעם, יש פה מערכות יחסים מאוד דומות בין עשה לבין יהושפט. אני אסביר מה אני מתכוון. בעצם עשה מגלה כמעט בשנייה האחרונה של החיים שלו, שהמפעל הגדול, שהוא כל החיים שלו היה מכוון אליו, שזה איחוד הממלכה, ברח לו בין הידיים. ולכן הוא כועס, אם אתם זוכרים, כשמגיע אליו הנביא ואומר לו, למה לא? אז הוא כועס עליו, ועוד עוצר אותו, שם אותו בבית הפחת, נכון? אנחנו קוראים לזה בכלא, וכו' וכו'. ויחס עשה על הרועה, והתנאו בית המהפכת, כי בזעף אמו הזאת וכו'. ועוד דיברנו בשבוע שעבר על כך שעשה בסוף ימיו הוא חולה ברגליו. חולה ברגליו, הכוונה, כל הניסיון הזה שלו ליצור דברים לבד, במקום, אנחנו דיברנו שהיה צריך להתבטל, במקום להתבטל ולעמוד, הוא נסה כל מה להתקדם וללכת, אז עושים לו מחלה ברגליים, ועדיין הוא לא דורש בהשם כי אם ברופאים. בקיצור, כל הדברים האלה, בסופו של דבר, יוצרים תוצאה אחת שבה בעצם הניסיון הגדול לאיחוד הממלכה נכשל. ניסיון שהיה אמור לבוא באופן, כמו שהזכרנו, שממלכת ישראל בעצם תיבלה באופן כמעט עצמאי, כביכול מאליה, בתוך ממלכת עשה הגדולה, עצומה, הכבירה, שמנצחת בכל המלחמות, שיש לה המון המון כסף וזהב ולוחמים וכו' וכו'. עשה לא מוותר. הוא לא מוותר. לא הוא ולא בנו. והם עושים עוד צעד. הצעד הזה יתברר כצעד אחד הרבה יותר מדי. כלומר, אם עד כאן, בעצם נאמר, גם כן זה הפסד עצום, אי אפשר להתעלם מהפספוס העצום הזה, אבל בוא נאמר ככה, ממלכת יהודה עדיין לא הייתה, לא נגרם לה נזק, מתי שהייתה צריכה להיות, לכלול את כל העם, זה נזק עצום, אבל הצעד הבא של עשה ויהושפט הוא כבר מה שהולך לגרום כנראה כבר לחורבנה של ממלכת יהודה בעצמה, כמו שאנחנו נראה בעזרת השם בפרקים הבאים. הצעד הזה הוא הפתעה מאוד מאוד גדולה, אף אחד מכם לא היה מעלה את הדבר הזה על דעתו, וגם בטח לא אני. קשרי חיתון בין עשה לבין בית אחאב. כן? נעשה כאן את כל המשפחולוגיה, הוא כאן עוזר לי, הרב גריגר, קשה לי לזכור את זה בעל פה. עשה איסי את בנו יהושפט לביתו של עומרי. כן? זה פסוק מפורש בזה שכתוב, ויהי לו יהושפט עושר וכבוד לרב, לרוב והתחתן לאחאב. כן, מה זה והתחתן לאחאב? כוונה שאחאב, סליחה, שיהושפט היה נשוי לבת של עומרי. אחאב הוא הבן של עומרי, כן? אחאב הוא בנו של עומרי, ויש לו אחות, יהושפט נשוי לאחות של אחאב. מי עשה את השידוך המופלא הזה? הרב יואב מלכה? לא. עשה את זה, עשה. למה הוא עשה את זה? כן? מה הסיבה? דרך אגב, אנחנו עוד לא יודעים את הדבר הזה, אבל, כי עוד לא למדנו את זה, אבל היה, בספר מלכים היה מאבק גדול מאוד בין עומרי לתבני. אנחנו עוד נגיע לזה, בעזרת השם, בשבוע הבא מיד, נקדיש זמן למלכי ישראל, אבל היה מאבק בין עומרי לבין תבני, אחרי שבעשה מת, מי יהיה המלך, ובזה שבעצם כאן התערב עשה, השיא את בנו יהושפט, כולל את כל העוצמה הצבאית של יהודה, כולל את כל ההמשכיות, לביתו של עומרי, ובעצם בכך הכריע את הכף לטובת עומרי. מה הסיבה? הסיבה היא בעצם שעשה רוצה ליצור ברית, לא סתם ברית, אלא קשרי חיתון עם שבשלת המלוכה שתהיה בעם ישראל, שושלת מאוד חזקה דרך אגב. בית עומרי הוא מאוד מאוד חזק, אנחנו נראה שנלמד עליו, ובעצם ניסיון ליצור כאן איזשהו שיתוף שעשה, בוודאי בעיני רוחו רואה, שהתוצאה של השיתוף הזה תהיה מה? שהוא כבר לא, אבל בנו יהושפט תהיה המלך על כל הדבר הזה. זה מה שהוא חושב. אבל אחאב הוא מלך חזק לא פחות. ההזדמנות החד פעמית שהייתה לנו בפרק של מלך משבט יהודה עצום בכוחו מול מלך משבטי ישראל שהוא דל כוח, חסר כוח, חסר מוסר גם, כי הוא זה, הזדמנות חד פעמית שלא תחזור. קריטת ברית עם שושלת עומרי אחר כך, זה כבר קריטת ברית בין מלכות חזקה בשבטי ישראל שחוזרת לעצמה לבין מלכות חזקה בשבטי יהודה, וזה כבר לא, זה כבר לא, זה כבר לא כזה פשוט. בסופו של דבר, בואו רגע ננעץ את ה, את ה, את ה, את ה, את המסמר האחרון. אומר כאן המדרש, כיוון שאיסי עשה ביתו של עומרי ליהושפט בנו, נגזרה גזרה זו גם על מלכות בית דוד שתכלה עם בית אחאב. התחתן עם הרשעים. הקדוש ברוך הוא לא תכנן שיתוף, הקדוש ברוך הוא תכנן ביטול, שמלכות בית ישראל היא מעצמה תבין שהיא לא אין לה מעמד והיא תתכנס פנימה. שיתוף. וכן היה שמת החזיהו מלך יהודה עם מלך ישראל שהרגם יהוא, חזיהו זה בנו של יושפט, ועתליהו הם החזיהו מלך יהודה ראתה כי מת בנה, ותאבד את כל זרע המלוכה, והתליהו הזאת היא הייתה בת עומרי. כלומר, היא הייתה אם המלוכה, היא הייתה אחות של אחאב, אשתו של יהושפט. כלומר, אותו רגע משברי שעוד נגיע אליו, רגע שבו, אם היה רגע בהיסטוריה שבו מלכות בית דוד הייתה על סף חידלון, על סף קריסה, אלא מה שעמד להם זה הבטחתו של הקדוש ברוך הוא למען היות ניר לדוד עבדי. אתמול נולד לנו, אתמול היה ברית של אחיין במשפחה אצלנו, יקרא שמו בישראל יניר, יניר דוד. אז בברית דרשתי, יניר זה בדיוק מתאים, יניר דוד זה הבטחתו של הקדוש ברוך הוא שמלכות בדוד לא תיפסק, למען היות לדוד, למען היות ניר לדוד עבדי כל הימים. אז זה שיהיה בעזרת השם יגדל בשמחה ונחת. כל פנים, היוצא שבעצם, לפעמים התנ״ך הוא אירוני בצורה בלתי רגילה. עשה, מחתן את הבן שלו עם מישהי, שהיא תהרוג את כל הזרע שלו. הוא הכניס את השטן לתוך הבית. את השטן, את הסרטן לתוך הבית שלו.
הוא לא ידע,
ברור שהוא לא ידע. מישהו יודע, אנחנו יודעים. תשמע, הדרך לגיהנום, מה? מה? זהו כן ידע, כמו שאתה אומר, תזכיר את השם שלך? מוטי, זהו כן ידע. בית עומרי לא היה שם על פתח הכניסה שביט השם נגדי תמיד, היה שם דברים אחרים כשבאת לבית הזה, היה ברור זה בית עבודה זרה וכו'. עשה מתחתן עם בית עומרי לא משיקולים של שם שמיים אלא משיקולים פוליטיים מדיניים, לא הלך בצורה הזאת, הנביא אומר לו לא הלך, אז הוא ינסה מכיוון אחר דרך קשרי חיתון, וקשרי החיתון האלה הם יהיו הרסניים לכל אורך הדרך. אנחנו נעבור על התחנות, אנחנו נעצנו את התחנה האחרונה. מהי התחנה האחרונה? רצח ממש של כל זרע המלוכה, אלמלא השאיר הקדוש ברוך הוא שריד ופליט ביואש, מלך יואש היה בן שבע, סליחה, היה תינוק בהריסה, והבריחו אותו לבית קודשי הקודשים עד שהוא היה בן שבע שמונה, ורק אז הוציאו אותו, שגם זה נהיה סיפור מאוד מיוחד. אז בעצם יוצא, מה שאתה רואה? כן, נכון. אז רבותיי, אז כאן פתחנו כאן תיאור גדול באמת, והרבה בעזרת, בזכות המאמר המקסים הזה, אני מציע לכם לקרוא אותו. וגם יהושפט עושה אותו דבר. כלומר, עשה, לקח את ביתו של עומרי אישה ליהושפט, יהושפט לקח את עתליה הבת של אחאב לבנו, פעמיים קשרי חיתון, בסדר? אז הדבר הזה הוא כמובן בעצם ניסיון גם של עשה וגם של יהושפט. שימו לב, שני מלכים צדיקים, הערכה הנבואית עליהם מלכים צדיקים, בוודאי על יהושפט. יש מחלוקת גרסאות ברמב״ם. ברמב״ם, בהלכות מלכים כמדומני, אז הרמב״ם אומר שהמלך לא משתחווה, כולם משתחווים למלך, כולם, כל מי שנכנס צריך להשתחוות למלך, וכשמדובר על השתחוות למלך, הכוונה פזצת, פישוט ידיים ורגליים, לא איזה קידה, אלא נכנסים למלך, אז קוראים על הרצפה, ממש, חוץ מכהן גדול. הכהן הגדול לא משתחווה למלך, כי הכהן הגדול הוא מלך בעצמו, יש לו כתר, יש לו חיילים, שזה הכהנים, יש לו אוצר משל עצמו וכו'. כך אומר הרמב״ם. אבל אומר הרמב״ם, מלכי יהודה הצדיקים, כשהיה נכנסים אליהם החכמים, אז החכמים היו משתחווים, כיוון שהיה יוצא כל העם, אז היה המלך יורד מכיסאו ומנשק ומחבק לחכם וכו'. ושם יש מחלוקת גרסאות, כי מדומני שברמב״ם עם הישנים, כתוב שם שהרמב״ם מביא שם את עשה מלך יהודה, אבל ברמב״ם הפרנק הזה יהושפט מלך יהודה. כל פנים זה המחלוקת היא מובנת, כי שניהם הם מלכים צדיקים, נדמה לי שהגרסה המדויקת היא דווקא יהושפט, מלכים צדיקים. ובכל אופן, הטעות המדינית הזאת לנסות להתחבר עם מלכות ישראל דרך קשרי חיתון, התהפכה עליהם כחרב המתהפכת, כאשר עתליה, נדמה לי שזו מי שהרגה את הממלכה, זו עתליה בת אחאב, שיהושפט התחתן איתה, היא זו שבסופו של דבר אם אחזיה הורגת ומאבדת את כל זרע הממלכה. זה באיזשהו מובן מזכיר את היבוא של איזבל לבית אחאב. כלומר, כמו שאיזבל מביאה לעצמה כל מיני דברים שאתה לא... עם ישראל מעולם לא ידע דברים כאלה. לא הייתה כזאת ציניות ורשות עוד מגיע לדבר הזה. ככה, עתליה הזאת מביאה איתה מבית אבא, מבית אחאב, דברים כל כך חיים שהיא ראתה. איפה שמענו דבר כזה? שאם אתה הרוג, תאבד את כל זרע הממלכה באיזה מין קנאות ורוע לב. ואת כל הדברים האלה הכניסו בדלת הראשית, עשה ויהושפט, מתוך הרצון לאחוז בכל עוצמה, בכל כוח, במשימה שלהם לאחד את הממלכה, כשלא הבינו שבעצם ההזדמנות הגדולה פוספסה בזה שעשה קרת ברית עם מלכי גויים. כלומר, יש בעצם גם איזו מיומנות לדעת מתי ההזדמנות פוספסה וצריך לחכות ולהמתין להזדמנות הבאה, הזדמנות שבעצם אנחנו יודעים להגיד שהיא חזרה רק בדור שלנו. כלומר, יכול... מה? כלומר, בינתיים אני מקווה שאנחנו במקום הזה עדיין, שאנחנו לא מפוצלים, ברוך השם.
לא, אבל עשרת השבטים כנראה
יוגדנו, לא? יש כאלה רואים שירמיה, החזיר אותם. החזיר את עשרת השבטים. את דעה כזאת. אבל כל פנים זה ברור שה... בוא נאמר ככה, הפעם הבאה שניתקל בממלכה מאוחדת לאורך שנים, שלא תסבול ממלחמות אחים, בעזרת השם, צריך להתפלל על הדבר הזה הרבה מאוד, זה יצר הרע גדול, מלחמת אחים. צריך להיזהר ממנו. זה לא מלכות חשמונאי, שמהר מאוד נפלה למלחמות אחים, כבר בדור השני, אחרי מתתיהו ובניו, מלחמות אחים, אלא זה בגאולתנו האחרונה. ולכן אנחנו חוזרים פה על הדבר הזה הרבה מאוד פעמים פה כלומדי תנ"ך, שאחד הלקחים, אולי הלקח, שעולה מן התנ"ך, בצורה מאוד מאוד בוטה, שמלחמת אחים זה אסון. גדול יותר מכל האסונות שיכולים להיות, כולל אפילו מפינוי גבעה כזו או אחרת, מכל ה... ודאי שכל רגב אדמה בארץ ישראל הוא יקר מפז, אבל מלחמת אחים, זה... מלחמת אחים היא לא מתחילה אף פעם ממלחמה, היא מתחילה תמיד מתחילה משנאת חינם, מתחילה מקללות וגידופים, ומישהו זה, ומישהו זורק אבן, ובסוף מישהו נהרג, כן? הדברים האלה זה צריך להרחק מעליה דרכיך, כמו שאומר שלמה המלך. צריך ודאי להיאבק על ארץ ישראל, ולהסביר, ולחנך, ולהתיישב, ולהתנגד גם אולי בצורה כזו או אחרת, פוליטית, ואולי אפילו מעשית בצורה כזו או אחרת, אבל שיקול דעת מאוד מאוד כבד, כי כל לומד תנ"ך רואה שהדבר הגרוע ביותר שיכול להיות, זה כמובן מלחמת אחים. חוזר חזרה לעניין שלנו, זה בעצם ממש סוגר לנו כל כך יפה את הסיפור הזה של שנת 36 למלכות עשה, וחזק וברוך לרב קריגר, אני לא מכיר אותו, אבל תרם לנו הרבה מאוד ללימוד. חזקו ואמץ לברכם.